שלום וברכה לכולם. ערב טוב, אנחנו ממש בסיומה של מסכת חגיגה, לאחר כשבוע שאנחנו עוסקים בו בדיני טומאה וטהרה. סוגיה מסיימת את המסכת, היא עוסקת במקצוע גדול בעולם טומאה וטהרה, וזה דיני טומאת כלים. וידוע, מסכת כלים היא המסכת הראשונה בסדר טהרות, וגם הארוכה ביותר בסדר בכלל, ובכלל בשישה סדרי משנה, לנו אף מסכת של 30 פרקים, למעט מסכת נזיקין שיצאנו מחולקת בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא. ואם כן, כל ההלכות של טומאת כלים מהלכות מאוד מאוד נרחבות ומורכבות. הדיון בענייני טומאת כלים בסוגיה שלנו נוגע להלכה העקרונית שהזכרנו אתמול, ונרחיב בה בעזרת השם אחר, כמו שאמרתי בסיום, ההלכה שלפיה כל ישראל חברים ברגל, ולעיתים תרתי משמע חגיגה נגמרת, כלומר לכל שבת יש מוצאי שבת, ואף על פי שכל ישראל חברים ברגל, אזי כאשר חלף הרגל אנחנו מבקשים לטהר את המקדש. משהתפנו עולי הרגלים מן המקדש, מרחף איזשהו חשש שמא מי מהם היה טמא, טימא את המקדש, ועל כן מתבצע איזשהו מבצע טהרה מקיף לטהר את כל מה שיש במקדש. וזהו אם כן הנושא שלנו, זה הנושא שנעסוק בו הערב. ובכן, אנחנו עצרנו אתמול במשנה בדף כ"ו עמוד א', המשנה ממש לקראת סוף העמוד. אומרת המשנה, משעבר הרגל מעבירים על טהרת העזרה. כלומר הרגל חלף ואנחנו עכשיו רוצים לטהר את העזרה, לוודא שלא נשארה שום טומאה בעזרה. משעבר הרגל מעבירים על טהרת העזרה, עבר הרגל ליום שישי, כלומר אם מסתיים הרגל ביום שישי, לא היו מעבירים מפני כבוד השבת. אף על פי שיש זמן ביום שישי לעשות את אותו מבצע טהרה, להטביל את כל הכלים וכו', לא היו עושים את זה ביום שישי מפני כבוד השבת, הכהנים צריכים להתארגן לשבת. רבי יהודה אומר אף לא ביום חמישי, אפילו אם הרגל יסתיים ביום חמישי, עדיין לא מעבירים על טהרת העזרה, לדוחים את זה לשבוע הבא, שאין הכהנים פנויים, ומסבירה הגמרא תנא, שאין הכהנים פנויים מלהוציא בדשן. יש כמויות גדולות של דשן שהצטברו על המזבח מכל קורבנות החג, ועל כן הכהנים צריכים לטפל בהוצאת הדשן, ואפילו אם החג יסתיים ביום חמישי, אז אנחנו דוחים את טהרת העזרה לשבוע הבא. אז מה בעצם כוללת אותה טהרת העזרה? מה כולל אותו מבצע שבו כאמור מטהרים את כל כלי המקדש? אז טהרת הכלים נוגעת כנראה בראש ובראשונה לכלי המתכת השימושיים, אותם כלים שאכן אפשר להטביל ולטהר, לא כלי החרס, מה שקראנו אתמול הכלים החד פעמיים, אלא נדרש להטביל את כל הכלים, כל הכלים שבהם משתמשים, מסכיני השחיטה ועד ל... כל הכלים שבהם מקבלים את הדם וזורקים וכולי וכולי, את כל הכלים הללו יש צורך להטביל ולטהר, כאמור אחרי שעבר הרגל. המשנה הבאה שואלת, ומה לגבי הכלים הגדולים, הכלים החשובים, דהיינו, כלי המקדש. זה שצריך לטהר איזושהי סכין שחיטה, איזשהו כלי שמשתמש לחטיית הגחלים או להפוך בו את הבשר, זה אני מבין. אבל האם החשש הזה שמרחף שמא נטמע משהו במקדש, האם החשש הזה כולל גם את כלי המקדש עצמם? אז כנראה על הארון אין מה לדבר, אף אחד לא יתקרב לארון, רק הכהן הגדול פעם אחת בשנה לפני ולפני. אבל מה לגבי הכלים האחרים? זהו הנושא של המשנה הבאה. זאת אומרת המשנה דף כ"ו עמוד א', המשנה ממש ממש בסוף העמוד, כיצד מעבירים על טהרת העזרה, מטבילים את הכלים שהיו במקדש, כלומר את כל הכלים, כמו שהזכרנו, כלי השטף, הכלים שאותם אפשר לטבול, אז באמת טובלים את כולם, ואומרים להם, היזהרו שלא תיגעו בשולחן. ומיד תצטט הגמרא ברייתא שאומרת, שתיזהרו לא לגעת לא בשולחן וגם לא במנורה. כלומר, יש איזשהו חשש מסוים, לא רק על הכלים השימושיים, אלא אפילו על טהרת המנורה או השולחן, גם כן יש מה לחשוש, ולכן אומרים להם, היזהרו שלא תיגעו בשולחן. למי זה להם? רש"י, בעקבותיו גם התוספות, מסבירים שלהם היינו לכהנים. במסגרת העובדה שכל ישראל חברים ברגל, אזי גם כהנים עמי הארץ יכולים לבוא ולעבוד. אלא, שאנחנו אומרים לכהנים, בבקשה, אל תיגעו בשולחן. כי לטהר אחר כך את השולחן יהיה יותר מורכב, מהסיבה שהגמרא מיד תומר. ולכן כאמור לדעת רש"י ותוספות, הקנייה כאן היא לכהנים, אומרים להם. לעומת זאת הרמב״ם מבין שהאמירה להם בעקבות מה שנראה תכף בגמרא, האמירה היא לא לכהנים, היא לא חושש מכהנים עמי הארץ. החשש הוא לדעת הרמב״ם מכלל ישראל. הגמרא מיד תתאר שמוציאים ומראים את השולחן לכל העם, לכל עולי הרגל שבאו למקדש, והרמב״ם אומר שאומרים להם כלומר לאותם עולי רגלים, אל תיגעו בשולחן. אם כן, יש כאן, אני חושב, רש"י ותוספות מחדשים לגבי הכהנים, העניין הזה שיכול להיות כהן עם הארץ שגם הוא נכנס למקדש, אבל הרמב״ם מדבר על זה שבאמת בחשיפה הזאת, בסיבוב הזה שעושים עם השולחן כנגד עולי הרגלים, אומרים להם שלא לגעת פה, דהיינו שאנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו הספק תומעה הזה, כאשר כל ישראל החברים היו ברגל במקדש, התומעה, הספק תומעה הזה יחול גם על הכלים של המקדש עצמו. משיכה המשנה כפה ומוד ב' ואומרת, כל הכלים שהיו במקדש יש להם שניים ושלישים, יש חליף לכל כלי, שאם נטמעו הראשונים יביאו שניים תחתיהם, לכל כלי שבמקדש יש גם כלי חליפי, אם הוא נטמע, התקלקל, נשבר, אפשר להביא כלי במקומו. כל הכלים שהיו במקדש טעונים טבילה, גם השולחן שהזכרנו מקודם, אז זה לא לגמרי ברור, הגמרא מיד תדון, אומרים להם אל תיגעו בשולחן, אבל אם כן נגעו, אז את השולחן צריך או לא צריך, אז כאמור מיד ידון בגמרא, אבל הכלי הבא שהמשנה עוברת אליו, כל הכלים שהיו במקדש טעונים טבילה, חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחושת. בכל מקרה, את המזבחות לא צריך לטהר אחרי הרגל, מדוע? מפני שהן כקרקע, דברי רבי אליעזר. המזבח זה דבר שלא מקבל טומאה. כידוע, כל דבר שמחובר לקרקע אינו מקבל טומאה, וגם מזבח הנחושת זה ברור שהוא מחובר לקרקע. בתורה הוא גם מכונה הרבה פעמים מזבח אדמה, הוא ממש מחובר לאדמה, והגמרא מיד תסביר שמזבח הזהב בעצם מקביל בעניין הזה למזבח הנחושת, ולכן לדעת רבי אליעזר הם מחוברים לקרקע, לא מקבלים טומאה בכלל. החכמים אומרים מפני שהן מצופים. שעד דברי חכמים שהם מסכימים לרבי אליעזר שהמזבחות לא יכולים לקבל טומאה, אבל זה לא בגלל שהם מחוברים לקרקע, אלא בגלל שהם מצופים, זה בזהב וזה בנחושת, והגמרא מיד תנסה לברר מה בדיוק טוענים החכמים. יפה, אז אנחנו מתחילים כאמור מן השולחן. תנא, היזהרו שמא תיגעו בשולחן ובמנורה. כלומר, בגרסה שבתוספתא, האזהרה היא לא רק על השולחן, אלא גם על המנורה. שואלת הגמרא, ותנא דידן, מה היא טעמה לא תנא מנורה? אז למה התנא של משנתנו באמת לא חושש שיגעו במנורה ויתמעו אותה? עונה הגמרא, הנה חינם, קיים חשש שיגעו בשולחן ויהיו חייב טבילה, וקיים חשש שיגעו במנורה והיא תהיה חייבת טבילה. אלא, שמטבילת המנורה, אני לא כל כך נבהל. צריך לטבול את המנורה, אז נטביל אותה. שולחן, אומרת הגמרא, כתיב בית תמיד. מנורה לא כתיב בה תמיד. כלומר, את השולחן אני לא יכול להוציא, פשט הגמרא אני לא יכול להוציא, אפילו לא לרגע כמאמרה. שכן, ונתת על השולחן לחם פנים לפניי, תמיד. תמיד צריך להיות לחם הפנים, אז אי אפשר להוציא את השולחן החוצה. ולכן אמרו להם, אל תיגעו בשולחן, כי אם מישהו ייגע בשולחן, אז אנחנו בבעיה גדולה, כי ייפגע דין לחם הפנים שצריך להיות תמיד. לעומת זאת במנורה אין דין תמיד. צריך אמנם להדליק את המנורה תמיד בין הארבעים, אבל כאשר כבתה המנורה בבוקר, אפשר להוציא אותה, להטביל אותה, להחזיר חזרה, ועד הערב כבר אפשר יהיה להדליק אותה מחדש. ואם כן, שולחן כתיב בה תמיד, מנורה לא כתיב בה תמיד, ולכן התנא של משנתנו נזהר רק על השולחן. ואידך, כלומר, אז מהי סברת התנא של התוספתא, שכן שונה מנורה? כיוון דכתיב ואת המנורה נוכח השולחן, כמן דכתיב בה תמיד דמי. כלומר, ברור שהמנורה והשולחן, שולחן בצפון, מנורה בדרום, הרוצה להעשיר, הרוצה להחכים, הכלים האלה מדברים אחד עם השני, מתכתבים אחד עם השני. ולכן, כפי שהשולחן צריך להיות תמיד, כך גם המנורה צריכה להיות תמיד. ואידך, כלומר, התנא של משנתנו, ההוא לקבוע על המקום הוא דעתה. כלומר, הפסוק, את המנורה נוכח השולחן, לא בא אלא אך ורק לומר, מהו המיקום המדויק של השולחן. של המנורה, סליחה, שהמנורה צריכה להיות נוכח השולחן, אבל זה לא בא ללמד שיש איזשהו דין של תמיד, שהמנורה אכן צריכה להיות דולקת תמיד. התוספות כאן מתלבטים לגבי באמת דין תמיד שקיים או לא קיים במנורה. אנחנו יודעים שיש נר אחד במנורה, נקרא נר המערבי, אבל זו המחלוקת גם בחז"ל וגם בראשונים, האם באמת הנר המערבי צריך היה לדלוק תמיד, האם הנר לא היה קווה אפילו לרגע, והתוספות כאן כאמור מתחבטים בנקודה הזאת, האם באמת המנורה אכן צריכה להיות דולקת תמיד, והאם רמת התמידיות הזאת במרכאות של המנורה, האם היא מקבילה לזה של השולחן? על כל פנים, לגבי השולחן, די ברור שלחם הפנים אכן צריך להיות עליו תמיד. כמו שהזכרתי מקודם, פשט הגמרא, שצריך להיות תמיד פשוטו כמשמעו. כלומר, שאי אפשר להוציא את השולחן אפילו לרגע. מהרמב"ם משמע שאולי אפשר היה להוציא את השולחן לרגע, כמו שהגמרא מיד תתאר, שהיו מוציאים את השולחן ומראים אותו לעולי הרגלים, אז מה העניין של תמיד? העניין של תמיד הוא הערב שמש. כל כלי שטבלתי אני צריך להמתין עד הערב, עד שתעריב שמשו, ורק אחר כך הוא נכנס חזרה. וזה בעיה עם השולחן. גם לטבול את השולחן וגם להמתין עד הערב שמש, פה אתה כבר פוגע בתמיד של השולחן, שכאמור הלחם חייב להיות עליו תמיד. אז כאמור זה אם כן העניין של המנורה, ביחס לשולחן וביחס למצוות התמיד שקיימת בשניהם. אגב, יש הרבה הקבלות נוספות, כמו הקבלה בין הדלקת הנרות לבין עריכת הלחם על השולחן. הרי את הקורבנות מקריבים על המזבח החיצון, על המזבח הפנימי מקטירים קטורת. ובכל זאת יש איזושהי בחינה של קורבן שקיימת בלחם הפנים שעל השולחן, בשמן שעל המנורה, וכאמור יש הקבלות רבות בין השולחן לבין המנורה. אז עד כאן לגבי השאלה האם גם המנורה בכלל. אנחנו נחזור לטענה של משנתנו שאומר שהחשש קיים דווקא לגבי השולחן, שמא כהן לדעת רשי ותוספות, או מישהו מעולי הרגלים לדעת הרמב״ם, ייגע בשולחן והשולחן יתחייב בטבילה. שואלת הגמרא, האומנם השולחן יכול לקבל טומאה? ותיבוק לי, דקלי עץ העשוי לנחת הוא, וכל כלי עץ העשוי לנחת לא מתאמה, מי תעמד ומדסק באינן, מסק מטלטל מלא וריקם, אף כל מטלטל מלא וריקם. כלומר, כלי עץ, כדי שיקבל טומאה, הוא חייב להיות כלי נייה. כאשר יש לי ארון גדול וכבד, שאף אחד לא מזיז אותו ממקומו, שאי אפשר לטלטל אותו מלא וריקם, אזי ארון כזה לא מקבל טומאה. גם השולחן איננו מטלטל מלא וריקם, הרי עצם העובדה שאתה רוצה שהשולחן יהיה במקומו תמיד, זה אומר שהוא כלי עץ העשוי לנחת, הוא כלי עץ שאמור להישאר במקומו, ואין שום סיבה לטלטל אותו. אם כן, מה בכלל אתה דואג? הרי השולחן כאמור עשוי מעץ, השולחן הוא כלי עץ, וכלי עץ שקבוע במקומו כל הזמן, נחשב, כלי עץ כזה לא יכול לקבל טומאה. עכשיו עוד נקודה מעניינת שיש כאן בתוספות, והיא לומר שהשולחן לא מתלטל, זה תלוי על איזה שולחן אתה מדבר. הרי מראש כאשר משה בנה את השולחן, זה היה חלק מן המשכן, ויש לו בדים, וודאי שהשולחן של המשכן עשוי כדי לטלטל אותו. טוב, אבל אחרי שבאו לארץ ישראל ואחרי שבנו את בית הבחירה, אז השולחן כבר קבוע במקומו. האם זה שהשולחן מיסודו היה מטלטל זה משפיע או לא משפיע? אז כאמור התוספות מתחבטים בנקודה הזאת, אבל ברור שמעיקרו של דבר השולחן באמת לא אמור לזוז במקומו, הוא כלי עץ כבד וגדול שנמצא במקומו, ולכן הוא לא אמור לקבל טומאה. עונה הגמרא, וזה מה שהזכרנו מקודם, היינמי, גם השולחן מטלטל מלא וריקם הוא כדי ריש לקיש, גם את השולחן היו מטלטלים מכאן, ואמר ריש לקיש, מה דכתיב על השולחן הטהור? זכתה גם המנורה, שנקראת לעתים המנורה הטהורה, וגם השולחן, וכאן הכוונה בפסוק, הציטוט בגמרא הוא מהפסוק בפרשת אמור, הפסוק שמתאר את הקורבנות, לא את הקורבנות, אלא את לחם הפנים שעורכים על השולחן, ושם יכונה השולחן, השולחן הטהור. ואם כן, אומר יש לקיש, מה ידכתיב על השולחן הטהור, מכלל שהוא תמה, ואמן, כלי עץ עשוי לנחת הוא ואינו מקבל טומאה, אז למה צריך להדגיש שהשולחן הוא טהור? אלא מלמד שהשולחן אכן יכול לקבל טומאה. מדוע? משום שמגביהין אותו ומראין בו לעולי רגלים לחם הפנים, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום, סילוקו כסידורו. ואמר רבי יהושע בן לוי, נס גדול נעשה בלחם הפנים, כסידורו כך סילוקו, שנאמר לשום לחם חום ביום הילקחו. פסוק הזה שנאמר במפגש של דוד עם כהני נוב, כאשר דוד מבקש מהם לחם ונותנים לו רק את אותו לחם חום ביום הילקחו את לחם הקודש, וכל מה שמתגלגל מזה אחר כך, אבל כאמור נס גדול נעשה בלחם הפנים, שבמקדש אין עייפות, במקדש אין חוק התיישנות, הרעננות הזאת, הטריות הזאת שיש ללחם, מלווה את עבודת המקדש כל הזמן, ואת הדבר הזה מראים לעולי הרגלים, דעו לכם שאין כאן עייפות ואין כאן התיישנות, והלחם הוא לחם חום ביום הילקחו, ואם כן השולחן מתלטל. אז כאמור מכאן הרמב״ם מבין, א', שמוציאים את השולחן להראות לעולי הרגלים, ולכן החשש הוא לא שאיזה כהן ייגע בשולחן, אלא שמישהו מעולי הרגלים ייגע בשולחן, וב', שאם לכמה דקות הוצאתי את השולחן כדי להראות לעולי הרגלים והחזרתי חזרה, זה עוד לא פגע בדין תמי. רק אם אחר כך השולחן יתאמר ואני אצטרך להטביל אותו לעשות ערב שמש, אז תהיה בעיה של תמי. ובכן ריש לקיש לומד מהמילים השולחן הטהור, שהשולחן אכן יכול לקבל טומאה, כי השולחן הוא שולחן מיטלטל. אז אם כן נקודה ראשונה בהלכות כלים, ההבחנה הזאת שכלי עץ שבאופן עקרוני מקבלים טומאה, אם הם כלים הכבדים וקבועים במקומם, אינם יכולים לקבל טומאה. עוברת הגמרא לעניין אחר ושואלת, רגע, אבל יש סיבה אחרת שבעטייה השולחן לא אמור לקבל טומאה, וזה, ותיפוק לי משום ציפוי. כלומר, השולחן אמנם עשוי מעץ, אבל הוא מצופה זהב. דהתנן, השולחן והדולפקי, שזה סוג של כיסא, שנפחתו או שחיפן בשיש, כלומר, יש לי שולחן מעץ, אבל אני מצפה אותו בשיש, מה ההבדל? שעץ זה דבר המקבל טומאה, אבל שיש, כלי אבנים, זה דבר שאינו מקבל טומאה. אז שולחן עץ מצופה בשיש, מקבל טומאה או לא מקבל טומאה? אומרת הגמרא, ותיפוק לי משום ציפוי, דעתן השולחן והדולפקי שנפחתו או שחיפן בשיש, ושייר בהם מקום הנחת כוסות, תמה, רבי יהודה אומר, מקום הנחת החתיכות. כלומר, אם השולחן כולו מצופה שיש, אין בו טומאה יותר. כי אמנם הוא שולחן מעץ, אבל הוא מצופה אבן. אם השארת בשיש חורים, שאפשר ממש להגיע אל העץ של השולחן, כדי להניח כוס לדעת הנקמה, או כדי להניח חתיכות של לחם לדעת רבי יהודה, אז השולחן הזה הוא עדיין שולחן עץ. הוא לא נחשב שולחן משיש. אבל אם השולחן מצופה כולו, דינו כשולחן משיש, שאינו מקבל טומאה. ובכן, מה אתה מתפלפל, האם השולחן במקדש כן מקבל טומאה או לא מקבל טומאה? פשיטה ש... פשיטה שכן או פשיטה שלא? פשיטה שכן. משום שכמו ששולחן מעץ שחיפית אותו בשיש, ששיש זה דבר שאינו מקבל טומאה, משמע מהמשנה שאין בו טומאה, אלא אם כן השאיר מקום לכוס, כך באותה מידה, שולחן המקדש שמצופה זהב במתכת, אז הוא ודאי כן מקבל טומאה. כי כל הדין הזה של כלי העשוי לנחת, של כלי שלא מטלטלים אותו, זו הלכה שנשנתה בכלי עץ. אבל כלי מתכת אין בהם מגבלה. שולחן מתכת, לא שולחן, סליחה, ארון מתכת גדול, גם אם הוא כבד, איזה כספת שקבועה במקומה, עדיין מקבל טומאה. ובכן, השולחן בכל מקרה מקבל טומאה, כי הוא מצופה בזהב. וכל דבר שמצופה במתכת, אנחנו הולכים אחר הציפוי. בלשונו של רש"י כאן, זה בגדר קל וחומר. כלומר, אם מצאנו באותה משנה שציפוי שיש מועיל לכולה, כלומר שאם ציפיתי שולחן עץ בשיש אז בטלה ממנו טומאה, קל וחומר שזה יעבוד לחומרה. אם אפילו לכולה אני הולך אחר הציפוי ולא אחר השולחן, קל וחומר שלחומרה, דהיינו בשולחן עץ שמצופה מתכת, אז אני אלך אחר המתכת והשולחן אכן מקבל טומאה. כן, אומרת הגמרא, בלי קשר לכל הדיון האם יטלטל מלא וריקן או לא, שולחן מקבל טומאה כי הוא מצופה זהב. אומרת הגמרא, וכי תימא שנה עצי שיטים דחשיבה ולא בטלה. למה שולחן עץ מחופה שיש לא מקבל טומאה? כי ברור שהעיקר הוא השיש. ברור שהעיקר הוא הציפוי. ולכן הוא לא מקבל טומאה. אז אולי כאשר מדובר על עץ מאוד חשוב ויוקרתי, העיקר הוא תמיד העץ. וגם מצופה, מצד אחד מצופה שיש, או מצד שני מצופה מתכת, סוף כל סוף הולכים אחר העץ. אולי באמת נאמר ככה. וכי תימא שנה עצי שיטים דחשיבה ולא בטלי, אז הדבר הזה שנוי במחלוקת המוראים. הניחא לריש לקיש דאמר, לא שנו אלא בכלי אכסלגים, הבאים ממדינת הים, שהם עצים סטנדרטיים, עצים לא כל כך חשובים, אבל בכלי מסמים, שזה עצים יותר יקרים, לא בטלי, שפיר. כלומר, ריש לקיש באמת אומר, הכל הולך אחר העץ. אם זה עץ לא חשוב, אז הציפוי קובע. אבל אם זה עץ חשוב, הציפוי לא קובע. ובכן, שולחן לא אמור לקבל טומאה, אלא אם כן מטלטלים אותו. אבל אם לא מטלטלים אותו, אז השולחן הוא שולחן מעץ, וזה שהוא מצופה זהב לא אכפת לי, כי העץ הוא עץ חשוב. אז לפי ריש לקיש אני מבין. אבל אומרת הגמרא, אלא לרבי יוחנן, דאמר אפילו בכלי מסמים נמי בטלי, כלומר הדין הזה שהעץ בטל לציפוי שלו נכון תמיד, אז מה יקלה מימה? אז אם כן השולחן בכל מקרה מקבל טומאה כי הוא מצופה זהב. אומרת הגמרא, אז יש לי חילוק אחר, לא בין האם העץ חשוב יותר או פחות, אלא וכי תימא, כאן בציפוי עומד, כאן בציפוי שאינו עומד. אולי צריך לחלק בין סוגים שונים של ציפוי. כלומר, שולחן שציפיתי אותו במשהו חזק. לקחתי שיש, ממש הברגתי את השיש לתוך העץ, ועכשיו השולחן הזה מבחינתי הוא שולחן בשיש. אז הכל הולך אחר הציפוי. זה נקרא ציפוי עומד. אבל כאשר הציפוי אינו עומד, כאשר הוא קצת רופף, אז הציפוי לא קובע. טוב, אז כמו שנראה גם זה שנוי במחלוקת, אבל לומר שציפוי הזהב של השולחן הוא ציפוי רופף, הוא ציפוי שאינו עומד, אין ספק שהדבר הזה די מחודש, אבל באמת התוספות כאן אומרים שיכול להיות שהציפוי זהב של השולחן היה קצת דומה למה שאנחנו מכירים בציפוי הזהב של הארון, כלומר שזה לא ממש היה מוברג, שהזהב לא היה מולבש על העץ, אלא שהייתה מסגרת מזהב שפשוט מתלבשת על העץ מלמעלה, אבל זה לא ציפוי עומד, כלומר לא הבריגו אותם, לא הדגו אותם או הדביקו אותם אחד לשני. ולכן ציפוי הזהב של השולחן לא נחשב כציפוי עומד. ולכן אולי מהסיבה הזאת נאמר שהולכים אחר העץ, ולכן אני חשוב לי האם השולחן כן מיטלטל או לא מיטלטל, כי במהותו הוא כלי עץ, וכלי עץ שאינו מיטלטל אינו מקבל טומאה. זאת אומרת הגמרא, גם אם תרצה לחלק ככה, גם זו מחלוקת רבי יוחנן לריש לקיש. וכי תאימה, כאן בציפוי עומד, כאן בציפוי שאינו עומד, הבאה מן ריש לקיש מרבי יוחנן, בציפוי עומד או בציפוי שאינו עומד. כלומר הדין הזה שהשולחן בטל אל הציפוי שלו, זה דווקא בציפוי עומד או גם באינו עומד? בחופת לביזבזיו או בשאינו חופת לביזבזיו? לביזבזיו הכוונה שפת השולחן, האם הציפוי ממש מכסה את הכל או לא מכסה את הכל? ואמר לי רבי יוחנן השיב לריש לקיש, לא שנה בציפוי עומד ולא שנה בציפוי שאינו עומד, לא שנה בחופת לביזבזיו ולא שנה בשאינו חופת לביזבזיו. כלומר בכל מקרה השולחן בטל כלפי הציפוי. ובכן נחזור לענייננו, שולחן המקדש הוא שולחן עץ, אבל הוא מצופה זהב, והוא אמור להיות בטל לגבי הציפוי, וממנו הוא מקבל טומאה בכל מקרה, כי הוא מצופה במתכת. אלא אומרת הגמרא, שני שולחן, דרחמנה קריי עץ. כלומר, נכון, באמת, השולחן מצד הלכות מסכת כלים, אמור להיות לו דין של כלי מתכת, כי הוא שולחן מעץ, אבל הוא מצופה זהב, ובכל זאת מצאנו שרחמנה, רחמנה כאן לא במובן של התורה, אלא שהנביא קורא לו שולחן מעץ. דכתיב ביחזקאל, בתיאור המפורט של המקדש, המזבח עץ 300 גובה, ואורכו 2 אמות, ומקצועותיו לו ואורכו וקירותיו עץ, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. הפסוק הזה, פסוק מאוד מאוד קשה על פי פשוטו, בשתי סיבות. ראשית, לא ברור על איזה כלי הפסוק הזה מדבר. הוא פותח ב... מזבח, אבל מסיים ב... זה השולחן. עכשיו, אם באמת מדובר על המזבח, אז המידות שיש כאן המזבח הן מידות שלא מתאימות לאף אחד מן המזבחות שאנחנו מכירים. אז באמת התוספות במנחות, הרד"ק שם בספר יחזקאל, עוד ראשונים מתקשים להבין את פשוטו של הפסוק הזה, כאמור כי המידות כאן לא מתאימות למידות של המזבח, מתלבטים האם הפסוק הזה באמת מדבר על מזבח הזהב, אולי על מזבח הנחושת, לקרוא למזבח השולחן אשר לפני השם, זה דבר הנשמע. כלומר שהמזבח הוא השולחן, עליו במרכאות אוכלים, עליו מקריבים את הקורבנות. אז כאמור על פי פשוטו של מקרא היה אפשר למשוך את הפסוק הקשה הזה ביחזקאל לכיוון המזבח. אבל על פי מסורת חז"ל וכך גם בתרגום יונתן על הפסוק הזה ביחזקאל, כך רש"י שם ביחזקאל מסביר, אנחנו מושכים את הפסוק אל הסייף. כלומר אם נאמר כאן זה השולחן אשר לפני השם, על כורחנו שהפסוק הזה מדבר על שולחן ולא על המזבח. אז למה הוא נקרא המזבח? כי המיקום שלו הוא ליד המזבח. טוב, זו אמירה קצת דחוקה, אבל כך מסבירים. שהמיקום של השולחן ליד המזבח ולכן מכנים אותו המזבח. אבל סוף כל סוף, כאמור, לפי מסורת חז"ל, הפסוק הזה אכן מדבר על השולחן ולא על המזבח, והנה נאמר כאן בפירוש, המזבח עץ. כלומר, אף על פי שהשולחן מצופה בזהב, במהותו השולחן הוא שולחן מעץ, ולכן, שוב, מצד דיני כלים הוא אמור היה לקבל טומאה משום שהוא מצופה במתכת, הוא מצופה בזהב, אבל אנחנו רואים שכל הדין, וגם ראינו את זה מקודם, כל הדין של ללכת אחר הציפוי זה קשור לעיקר ותפל, לחשוב יותר וחשוב פחות, הציפוי הוא העיקר. אבל בשולחן שהתורה אומרת בפירוש, או שהנביא אומר בפירוש שכל עניינו עץ, אזי העץ הוא העיקר, וממילא סוף דבר השולחן אכן יקבל טומאה, רק אם נוכיח, כמו שאמרנו מקודם, שהשולחן מיטלטל מלא וריקן. אבל אם השולחן עומד במקומו בלי לזוז, אזי בשולחן לא יכולה להיות טומאה כדין כלי עץ העשוי לנחת. אז עד כאן לגבי השולחן, יש לנו עוד פרט אחד שנראה מיד, אבל רק להעיר מי שרוצה להרחיב אחר כך, הרמב״ם בפרק א' הלכה י"ח מלכות בית הבחירה, קובע שכל הכלים במקדש היו עשויים ממתכת. וברמב״ם נאמר בפירוש שהדבר הזה כולל גם את השולחן וכליו. שזה מאוד קשה גם על הפסוקים בתורה, אבל גם על כל הסוגיה שלנו, שיוצאת מתוך נקודת ההנחה שהשולחן ביסודו עשוי מעץ, אלא רק מצופה בזהב, וראיתי היום שיש קטע מאוד 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 ארוך של רבי סרזלמן באבן האזל שם בהלכות בית הבחירה. רבי סרזלמן מנסה באותו טוב מופתים ליישב את הרמב״ם עם הסוגיה שלנו. אז באמת מדובר על קטע ארוך מאוד, אבל מי שרוצה מוזמן ללמוד ולעיין. רבי סרזלמן מתלבט, אולי באמת הרמב״ם מסכים שהשולחן עשוי מעץ, אבל הכל הולך אחר הציפוי ולכן הוא אומר שהשולחן הוא ממתכת, או שאולי היה הבדל בין השולחן שבמשכן לבין השולחן שבמקדש, אבל אז שוב קשה הסוגיה שלנו שמדברת על המקדש ולא על המשכן, אז זו בהחלט שאלה מעניינת, מדוע הרמב״ם כל כך נחרץ שאפילו השולחן יחד ושאר כלי המקדש כולם עשויים מתכת ולא עץ. כאמור, הפסוק הזה ביחזקאל הוא פסוק מחודש, הפסוק שמדבר מצד אחד על המזבח ומצד שני על השולחן, ועל כן מסיימת הגמרא בדבר אגדה ואומרת, פתח במזבח וסיים בשולחן. אז תחליט מה הפסוק הזה מדבר, על מזבח או על שולחן. אומרת הגמרא, כאן כבר אין מחלוקת, רבי יוחנן וריש לקיש דאמרת רוויו, בזמן שבית המקדש קיים, מזבח מחפר על אדם. עכשיו, אין בית המקדש קיים, שולחנו של אדם מחפר עליו. אני חושב שכבר בהרבה הזדמנויות דיברנו על הנקודה הזאת, של שולחנו של אדם שמחפר עליו. רש"י כאן לפנינו בחגיגה מסביר, מדוע שולחנו של אדם מחפר, מצד מצוות הכנסת אורחים. כאשר אין מקדש, המצווה היותר גדולה שאפשר לקיים, היא מצווה שקשורה לגמילות חסדים ולהכנסת אורחים, ואדם שמזמין אורחים להסב על שולחנו, אזי שולחנו מחפר עליו. אז גם אני עוצר לרגע ואומר שגם מי שיושב כאן, אבל גם מי שיושב בבית, מוזמן לשולחן שלנו בפורים בבוקר. אני מזהיר פה גדולים על הקטנים, הוותיקים יותר יביאו את הצעירים, את צעירי הצון. אנחנו עושים כל שנה התוועדות מיד אחרי התפילה בישיבה, יש שם משתה ושמחה, זה לא מוקלט ומוסרט, אלא באמת ככה קצת משתדלים לקדושת פורים באמת, אז יש שולחנו של אדם מחפר עליו בהכנסת אורחים. סגור סוגרן. התוספות מסבירים שגדולה לגימה המקרבת. כלומר, למה שולחנו של אדם מחפר עליו? גם משהו שקשור לעניינים שבין אדם לחברו, לצוותא אחת סביב השולחן וכו' וכו'. אבל אני חושב שהסגרנו בעבר פעמים רבות את המשמעות של שולחנו של אדם שמחפר עליו, מצד האכילה בקדושה, מצד תיקון האכילה, העובדה שאדם באמת יכול להפוך את השולחן שלו להיות מזבח. ולהראות שכמו שבמקדש על המזבח מקריבים את הבהמה, מקריבים את הבהמיות והופכים אותה להיות קורבן, כך גם על שולחנו של אדם אפשר לקחת את הצורך הבסיסי האנושי של כולנו לאכול ולשתות ולרומם אותו ולקדש אותו ולזכך אותו, ובזמן הזה אכן שולחנו של אדם מחפר עליו. יפה. בהמשך המשנה ראינו התלבטות לגבי המזבחות. אז כאמור, רבי אליעזר סבור ששני המזבחות אינם מקבלים טומאה כי הם מחוברים לקרקע. חכמים משיבים לרבי אליעזר ואומרים אכן אינם מקבלים טומאה, אבל לא בגלל שהם מחוברים לקרקע, אלא בגלל שהם מצופים. טוב, לנוכח כל הסוגיה שראינו עכשיו, לאור כל הסוגיה שראינו עכשיו, זה קצת מחודש, הפוך. כלי עץ מצופה זהב, זה סיבה לטמא אותו או לטהר אותו? לטמא אותו. כל מה שראינו עכשיו על השולחן, שכאשר כלי עץ מצופה בזהב, זה סיבה להחמיר עליו, זה סיבה לטמא אותו. אז מה טוענים חכמים שהמזבחות אינם מקבלים טומאה כי הם מצופים? אומרת הגמרא, מתחילים מרבי אליעזר, מזבח הנחושת דכתיב מזבח אדמה תעשה לי, וזה מפורש, הזכרנו את זה מקודם. מזבח הזהב דכתיב המנורה והמזבחות איתקוש מזבחות זה לזה. כמו שמזבח הנחושת הוא מזבח אדמה ודינו כמחובר לקרקע, כך גם מזבח הזהב נחשב כמחובר לקרקע. החכמים כאמור סבורים כנגד רבי אליעזר שהטהרה של המזבחות בגלל שהם מצופים. שואלת הגמרא, כמו שאמרנו, עד הרב, כיוון דמצופים נינו מיתם, ציפוי המתכת שעל המזבח הוא סיבה לטמא אותו, לא לטהר אותו. אומרת הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אימה, והחכמים מטמאים מפני שהם מצופים. כלומר, ואז המחלוקת היא מחלוקת עמוקה במשנה. רבי אליעזר סבור שהמזבחות אינם מקבלים טומאה, וחכמים חולקים עליו. חכמים אומרים שהמזבחות כן מקבלים טומאה, דווקא משום שהם מצופים. אז זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, שכמוה פסק הרמב״ם, והיא בעת אימה רבנה לרבי אליעזר כאמרי. כלומר, חכמים באמת לא חולקים על רבי אליעזר, חכמים מסכימים שהמזבחות אינם מקבלים טומאה. אז מה אומרים חכמים לרבי אליעזר? מהי דעתיך? משום דמצופין, מבטל בתי ציפויין גבי. הרי כמו שראינו כל הזמן, אתה יכול ללכת אחר הציפוי רק מצד דיני עיקר וטפל, רק מצד האמירה שהציפוי הוא העיקר, דע לך, אומרים חכמים לרבי אליעזר, שבמזבחות לא צריך להגיע לזה שהם מחוברים לקרקע. הרי המזבח הוא כלי עץ שמצופה בזהב, ו... הכלי הזה הוא כלי עשוי לנחת, הוא לא מטלטל מלא וריקן, כי את המזבח באמת לא מטלטלים, לא מטלטלים, ולכן גם בלי הקשר לזה שהוא מחובר לקרקע, המזבח אינו מקבל טומאה, וזה שהוא מצופה זהב זה לא רלוונטי, משום שבטיל ציפויין גבי, הוא כאמור כדעה הזאת פוסק גם הרמב״ם, שלא צריך כאשר מטהרים את העזרה אחרי הרגל, לא צריך לטהר את המזבחות, כי המזבחות עיקרם ככלי עשוי לנחת, הרמב״ם לא אומר שהם מחוברים לקרקע, אלא שהם פשוט לא מקבלים טומאה, כי אנחנו לא הולכים אחרי הציפוי. בסופו של דבר, מדובר על כלי מעץ. הפרק מסתיים בשני דברי אגדה, בשתי מימרות של אגדה. אנחנו נראה עכשיו את הראשונה שביניהם, מימרה מאוד מיוחדת לגבי הסלמנדרה, את המימרה האחרונה אנחנו נדחה למחר ונסיים את המסכת. אז כאמור, הממרה הראשונה עוסקת בעניין שהוא על הגבול העדין שבין המיסטיקה לבין הזואולוגיה. שלחתי לכם מקודם מאמר של דוקטור משה רענן, שבאמת כותב גם על ההיבטים הזואולוגיים, אבל גם קצת על ההיבטים המיסטיים, שהיו בכל התרבויות ובכל הדתות, סביב הפלא הזה של איזשהו בעל חיים, שגם אם ייכנס לתוך האש, לא יקרה לו שום דבר. אם זה יכול להיות או לא יכול להיות, האם זה אמת או אגדה, אז תוכלו לעיין שם. הסלמנדרה נזכרת גם בסוגיות נוספות בתלמוד, ולכן שלחתי אליכם מקודם עוד קובץ אחד, שפחות מדבר שאלה המציאותית, האם כן או לא, אלא מה המשמעות של האגדתה הזאת שכאן לפנינו. וכן אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, תלמידי חכמים, אין אור של גהנום שולטת בהם, קל וחומר מאותה הסלמנדרה. ומה הסלמנדרה שתולדת אש היא? בסדר, אז תראו שם איך הם האמינו שאין בעל חיים שנוצר מתוך האש. אם יש אש שבוערת הרבה זמן, פתאום יש בעל חיים שבוקע ממנה, איזשהו דרקון מפחיד כזה מן האש. ובכן, מה סלמנדרה שתולדת האש היא? הסך מדמה אין אור שולטת בו? כלומר שזה ממש משהו חסין אש, אז תלמידי חכמים שכל גופן אש, דכתיב הלוך או דברי כאש נאום השם, על אחת כמה וכמה. מכאן שאין אור של גיהנום שולטת בהם. אז כאמור, שלחתי אליכם מקודם גם קטע קצר שקשור דווקא לסוגיה בחולין, שרואה את התופעה הזאת של הסלמנדרה כאחד מפלאי עולם. זה שיכול להיות משהו כזה שלא נשרף, אבל יש שם הערה מאוד יפה של החתם סופר, ובה אני אסיים. החתם סופר בעצם אומר, תראה, זה שהסלמנדרה אינה נשרפת, זו המציאות. זה לא מיסטיקה, זה זואולוגיה. שהסלמנדרה אינה נשרפת. דע לך שכך גם בדיוק שמירת תלמידי החכמים מפני האור. כלומר, העובדה שהלוך או דברי כאש נאום השם, העובדה שבאמת החכם שמלא כל כולו בתורה, לא שייך להישרף חלילה באש הגיהנום. כי אש אוכלה אש, כי התורה באמת ממלאת את כולו. אומר החתם סופר, הדבר הזה הוא מציאות. הדבר הזה הוא זואולוגיה, ביולוגיה. זה בטבע העולם, כך זה קורה. שהתורה כל כך חקוקה בנו, התורה כל כך קבועה בנו, ולכן אנחנו אין לנו אלא להתפלל שנזכה להיות בין תלמידי החכמים שאין אור של גהנם שולטת בהם. אז עד כאן, כפי שאתם רואים, נשאר לנו ממש משפט אחרון, ובו בעזרת השם נעסוק מחר בסיום. כולם מוזמנים בשמחה, ערב טוב לכולם.